אנחנו ממשיכים את הסיפור של גדעון. אז היה לנו בחלק הראשון שלמדנו פעם קודמת שעם ישראל במצב לא פשוט, וידל ישראל מאוד, מדיין, מתעללים בהם, באים, פושטים עליהם, לוקחים את הכל, ועם ישראל סובל, ועם ישראל מתחיל לצעוק אל השם, אבל הוא צועק אל השם רק על אודות מדיין, שיפתור אותם ממדיין בלי תהליך של תשובה. ואז הקדוש ברוך הוא שולח איש נביא אל בני ישראל, את פנחס, שיגיד להם, כה אמר השם, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים. זאת אומרת, יש פה ארבע סיבות שמחייבות. יראת הרוממות, אנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא, והציל אתכם מיד מצרים, אז יש הכרת הטוב, ומיד כל החציכם ועדיין צריכים אותו, והגרש אתם מבחיניכם, והתנה להם את ארצם בתנאי שלא תעשו עוד עבירות. אז אני השם, לא תראו את אלוהי המורי, תפסיקו עם העבודת אלילים. ולא כתוב פה בפסוק מה קורה אחר כך, רק שמלאך השם מגיע, יושב ומתעכב תחת האלה אשר בעופרה, אשר ליואש אבי העזרי, ושם הוא מחכה לראות אם יש זכות, אם יש משהו שקורה. ואז הוא רואה את גדעון חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין, והוא אומר לאבא שלו, תלך אתה הביתה, הוא מכבד אב, הוא מקיים מצווה של כיבוד אב. ואז וירא אליו מלאך השם ויאמר אליו השם עמך גיבורי חיל. ואז גדעון בעצם מתרעם לפניו ובא בטענה, ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, בבקשה אדוני, ויש השם עמנו, אתה אומר השם עמך גיבורי חיל, ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל לפני אותם אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור עלינו ממצרים העלנו השם, ועתן נטשנו השם והיתננו ביד מדיין. הוא בעצם בא בטענה על זה שיש הסתר פנים, והקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לעם ישראל. זאת אומרת, יש פה טענה, אבל הטענה הזאת בעומק שלה מונח נקודה של תשובה. זאת אומרת, הרמב"ן בדברים, פרק למד ב', פסוק למד ב', כשהוא מדבר על העניין של תשובה, הוא מביא את הפסוק הזה. ולמה מצאתנו כל זאת? זאת אומרת, זה סגנון מסוים של תשובה, סוג מסוים של חזרה בתשובה, כשמבינים שהכל מהקדוש ברוך הוא, כשאדם מבין שהכל מהקדוש ברוך הוא, ובעצם הוא גם בא בטענה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אנחנו רחוקים ממך? למה אין את האור שלך בגילוי עלינו? זה תשובה של תרעימס. דיברנו על זה כמה פעמים, דיברנו על זה גם בתשעה באב, דיברנו על זה גם בשיעורים על הבעל שם טוב, בתשובה מאוד, שם אצל הבעל שם טוב מאוד מבואר העניין הזה של תשובה של תרעימס, יסוד הדברים נמצא כבר ברמב"ן, ויש בזה סיכון מסוים. היסוד של זה, אחרי הסיפור הזה, הקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר לו, ויום עלה השם שלום, על המזבח שנקרא השם שלום. ובזוהר כתוב שהשם שלום הזה, זה בעצם מה שמתגלה בנפילת אפיים. זאת אומרת, נפילת אפיים זה עוד פעם נפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו. בנפילת אפיים יש אליך השם נפשי עשה. יש פה מסירות נפש מסוימת בתשובה שבבחינת תרעומת. בבחינה של דין שאדם מגיע לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו מחפשים להיות קרובים אליך, אז למה אנחנו רחוקים ממך? אז רגע, אתה מאשים? זה כאילו, אני לא בסדר פה בסיפור הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה אתם התרחקתם. כן, אבל למה אתה נתת לנו להתרחק? זאת אומרת, יש פה הכרה עמוקה שהכל קורה מהקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה בעצם אפילו לבוא בטענה כביכול אל הקדוש ברוך הוא, יש פה נקודה של תשובה, וכמו שמבואר גם במערל, דיברנו על זה שם בהרחבה, במערל בנסיב התשובה, פרק ד' ועלה, אפילו פרק א' זה כבר קיים, פרק א' ועוד, זה קיים בנסיב התשובה למערל, היסוד של תשובה זה להשיב הדברים אל השם יברך, להכיר שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הכל. וגם פה עומד גדעון ואומר, ולמה מצאתנו כל זאת? איך קורה הדבר הזה? למה אין את השגחתך בגילוי והארת פניך לבני ישראל? כשהטענה שלו היא בעצם שעם ישראל הם קדושים בעצם. עם ישראל גם הם רשעים, אתה אמור לעשות להם נס. כמו שעשית, אם אבותינו היו צדיקים, אז תעשה לנו נס בזכותם. ואם היו רשעים, אז כמו שעשית להם נס, גם תעשה לנו נס. זאת אומרת, הוא מגיע למקום שבו הוא בעצם קורא ומעמיד לפני הקדוש ברוך הוא מליצת זכות על עם ישראל, להגיד, עם ישראל קדושים וטהורים וראויים בעצם לגאולה. גם בלי שיש להם מעשים שמקרבים אותם אל הגאולה, מעשים של תשובה. והתשובה הזאת, הלימוד זכות הזה וההסתכלות הזאת על הדברים, משיב את הדברים אל השם יתברך, וזה בעצם העומק של תשובה. טוב, ואיפן, זה באמת נושא רחב, לא ניכנס אליו עכשיו, אבל אני אומר, מציין מראה מקוימס, כבר דיברנו על זה בעבר, במהלך של תשובה של הבעל שם טוב, זה ממש קיים הנקודה הזאת. טוב, ועתה הם אומרים, נטשנו השם, אומר גדעון, והתנהנו בכף מדיין. פונה אליו הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואומר לו, לך בכוחך הזה, בגבורה שהראית, ובכוח הטענה שלך, והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. ויאמר אליו בי השם, במה בי אדוני, אם זה חול או קודש, במה אושיע את ישראל, הנה על פי האלף שלי, הקבוצה שלי הדל במנשם, הכי קטנים משכל שבת מנשם, ואנוכי הצעיר מבית אבי, מי אלך אחריי? מי אלך אחריי? ויאמר אליו השם, כי אהיה עמך, והקיטה את מדיין כאיש אחד. טוב, הוא מבקש עכשיו שאות שאתה מדבר עם מי, וכמו שהסברנו כבר בשיעור הקודם מדברי הרמב"ן, שהאות שהוא מבקש היא אות כפולה. דבר ראשון שהמלאך שמדבר עליו עכשיו, הוא בעצם בשליחות של השם יתברך בעצמו, זאת אומרת, השם יתברך בעצמו, מתגלה כאן דרך המלאך הזה, ולא רק שליחות, ואת זה הוא רואה אם אפשר יהיה להקריב למלאך הזה, או שהמלאך יאכל את זה, או יגיד לו לא, תקריב להשם. כי אסור להקריב במלאכים, ופה הוא כן באמת מקבל את הקורבן שלו. ודבר שני, אם אתה תקבל את המנחה בדרך מופת ונס, זה בעצם גם יראה לי את האות והסימן. אומר, אל נתמוש מזה עד בו ילך, וגם יהיה מעשה ביחד עם הנבואה, ומעשה ביחד עם הנבואה, אז נבואה לטובה כבר לא חוזרת. בכל מקרה, נבואה לטובה לא חוזרת, אחרי שיש במעשה. ואומר, לכן הוא מביא כדי עזים, איפת כמח מצות, ומר בשר שם בשל, ומרק שם בפרור. הביא כלי מרק והכל, למה? כי הוא חשב אולי המלאך ירצה לאכול מזה. ולכן, זאת אומרת, אם זה לא כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא פה, אז המלאך אולי יאכל מזה, כמו שהמלאכים אכלו אצל אברהם, ולכן ויוצא אליו תר אל תחת האילה ויגש, אבל המלאך האלוקים אומר לו, קח את הבשר ואת המצות, הנחל יעשה לעלז, כן, מצות יש פה גם כן, ואת המרק שפוך, ויעס כן, ואז הוא שולח את קצה המשנת, ותעל האש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך השם הלך מעיניו, ואז הוא הבין שלא, היה פה גילוי של הקדוש ברוך הוא בעצמו, והוא מלאך, כי מלאך השם הוא, ויאמר גדעון הרעש, הם אלוקים, כי על כן ראיתי מלאך השם בפנים בפנים, בפרט בשלב הזה של ההיפרדות שלו מהגוף והעלייה השמיימה, שזה מאוד מפחיד, כמו שהיה גם אצל מנוח, ויאמר לו, השם שלום לך אל תירא לא תמות, שלום לך, אל תירא לא תמות, אין לך מה לפחד. וזה בעצם הסוד של נפילת אפיים. שנפילת אפיים, כתוב בזוהר, גם כן, אדם מגיע למצב כזה, מוסר נפש הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר לו השם, שלום לך, אל תירא, לא תמות. ויבן שם גדעון מזבח להשם. זאת אומרת, היה פה את הסלע, ואת הסלע הזה גדעון בונה בתור מזבח, אבל בינתיים הוא לא יקריב עליו כלום. ויקרא לו השם, שלום. או שהשם קרא לו שלום, שהמזבח הזה לא יחרב ולא יזיקו לו, או ויקרא לו השם שלום, שגדעון קרא למזבח בכינוי השם שלום, עד היום הזה עודנו באופרת אבי העזרי, המזבח הזה עדיין היה קיים בזמן כתיבת הספר. מה עושים עם המזבח הזה עכשיו? ויהי בלילה ההוא, ויאמר לוי אדוני, קח אספר השויר אשר לאוביכו, ופר השני שבע שונים, והורסתו אס מזבח הבעל אשר לאוביכו, ואסו אשרו אשר עולוב תכרויס. אומר לו הקדוש ברוך הוא לגדעון, תיקח את פר השור אשר לאביך, קח את הפר של אבא שלך, אני אלך פה עם המלבים, זה מסתדר מאוד יפה בפסוקים, את הפר הזה תקריב על גבי המזבח הראשון שבנית. עכשיו, וחוץ מזה, תיקח את פר השני שבע שנים, שור שני, שפיתמו אותו שבע שנים לעבודה זרה, שבע שנים מדיין שולטים על עם ישראל, שבע שנים הם מפתמים שור לעבודה זרה, הוא מפותם, מפונק, השור הזה, הוא עומד להיות קורבן לעבודה זרה, וכמו שמבואר בחזל, בגמרא בתמורה דף כ"ח עמוד ב', הוא עצמו היה נעבד. הוא עצמו עבדו אותו בתור עבודה זרה, הוא לא היה רק מוקצה, מוקצה לעבודה זרה, זאת אומרת שהוא מיועד להקרבה לעבודה זרה, אלא נאבד אותו עצמו עבדו בעבודה זרה, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך. זאת אומרת, פה הפר השני היה לכאורה שייך לכל בני העיר. פר השור אשר לאביך שלו. פר השני שבע שנים היה שייך לכל בני העיר. עכשיו, תהרוס את מזבח הבעל אשר לאביך של אבא שלך, ואת השירה אשר עליו, השירה הייתה, היה עץ שהיה צומח על גבי המזבח, כן? השירה אשר עליו תכרות, תכרות את עץ אשר אתה תחתוך אותו, ובו ניסו מזבח לאדוני אלוהיך על ראש המעוז הזה במערוכו, ולוקחתו אס הפור השני והעליסו אילו בעציהו אשרו אשר תכרויס. תיקח את האבנים של המזבח הזה, עם, של מזבח הבעל, עם האשרה, עם הפר הזה של יועד לעבודה זרה, תבנה מזבח לשם אלוקיך על ראש הסלע, על ראש המעוז הזה, איפה במערכה, איפה שבנית מקודם מזבח אחד, והקרבת עליו את הפר של אביך, קח את הפר השני הזה שמפותם לעבודה זרה 7 שנים, ואותו תקריב על מזבח חדש שתבנה ממה? מהאבנים של המזבח של הבעל. ולקחת את הפר השני, ומזה תעשה מערכה הכל, ולקחת את הפר השני, שמיועד לעבודה זרה 7 שנים, ועלית עולה בעצי האשרה אשר תכרות. אם עצי האשרה תשתמש כדי להעלות את הפר הזה עצמו לעולה. אומרת הגמרא, בתמורי חופכי סמדבי סברה שמביא את זה בצורה קצת שונה, אמר רבי אבא בר כהנה, 8 דברים אותרו באותה הלילה. חוץ, נכון? זה חוץ לבית המקדש, ומקריבים בו קורבן. ולילה, לא מכירים קורבן בלילה, ופה מכירים קורבנות בלילה, וזרות, כי גדעון היה משבט מנשה, הוא בכלל היה לא כהן, וכלי אשרה, כלים של אשרה, ואבני מזבח של קורבן של הבעל, ועצי אשרה, גם עצי אשרה הם אלו שעולים על המזבח ומשתמשים בהם, בעצי אשרה, ומוקצה, הקורבן הזה בעצמו, הפר הזה היה מוקצה לעבודה זרה, ונעבד, הוא בעצמו נעבד כעבודה זרה, ושמונה דברים הותרו באותו הלילה. רמנדל שקלובר, תלמיד הגרו, בכסובים שלו, הוא כותב על זה בכמה וכמה מקומות, הוא מתייחס לעניין הזה, הוא כותב על דברים מאוד מאוד חריפים, על הסוד של זה, הוא אומר, זה סויד ירידס השכינה, סוד ירידת השכינה. הוא אומר, כל השמונה העבירות האלה, זה סוד ירידת השכינה בשביל אהבת עמו ישראל. זאת אומרת, יש פה, אני לא רוצה להיכנס, זה באמת נושא עמוק, אבל סוד ירידת השכינה בשביל אהבת עמו ישראל, הוא כמה מקומות מדבר על העניין הזה של גדעון, שהיה פה באמת עניין גדול מאוד, שהקדוש ברוך הוא כביכול ירד למקום שהוא 8 דברים הותרו באותו הלילה, שהקדוש ברוך הוא ירד למקומות שהם באמת איסורים של עבוד זורה, ירידת השכינה, בשביל אהבת עמו ישראל. ובמזבח הזה מגיע גדעון ומקריב עכשיו את הפר הזה. מי היה הפר הזה? המקובלים מספרים לנו שהפר הזה היה גלגול של שכם בן חמור. שכם בן חמור, שהוא לקח את דינה, והרי גדעון הוא משבט מנשה. ומנשה היה בן של אסנת בת פוטיפרה. אסנת בת פוטיפרה כהנון הייתה הרי בת של שכם בן חמור ודינה, ככה כתוב במדרושים. אז הוא אומר, מה שקורה זה ששכם הזה בעצם בא לתיקון על ידי הנכד שלו גדעון, שלוקח עכשיו את הפר שבו התגלגלה הנשמה של שכם בן חמור, חמור התהפך לשור, והוא לוקח את הנשמה של שכם בן חמור ומקריב אותו לקורבן ומתקן אותו, והפר הזה 7 שנים זה בעצם הנשמה של שכם בן חמור. יש בזה רמה מפנו מעריך שזה גדעון, חוניה מעגל ואליהו הנביא, עם אותה נשמה, ויש בזה באמת, אריכות גדולה, וזה גם עניין שצריך להרחיב בו. אולי בלי נדר נבאר את הדברים האלה יותר. קרני רעים קרנוב, כתוב שעל המפה של מנשה, הדגל של מנשה, הקרני רעים קרנוב, היה את הסמל הזה של קרני רעים קרנוב, קרניים של רעים, כנגד מה שעתיד גדעון לעשות. יברך את הנערים, אומר המדרש רבה, יברך את הנערים, זה יהושע וגדעון. זאת אומרת, המצב הזה שגדעון מביא אור חדש לגמרי לעם ישראל, והגילוי שהוא מגלה זה גילוי שעומד לנו על היום, זה הגילוי של מצוות העומר, זה פעם ראשונה שאש יורדת מהשמיים, מאז שמשה רבינו ירד לו במדבר אש מהשמיים, שש מקומות כתוב במדרש יורד אש מהשמיים, וזה הפעם הבאה שיורד אש מהשמיים, פעם ראשונה שמישהו נלחם נגד עבודה זרה, זה גדעון, הוא הראשון שהולך ונלחם נגד עבודה זרה, הוא פותח פה פתח גדול מאוד לדברים שהולכים להתגלגל ולהגיע בהמשך הדברים. טוב, דבר ראשון, מה שאנחנו רואים פה, הוא בונה את המזבח, כשהוא בא לעשות את הציווי הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא תיקח את המזבח, תיקח את העצי אשרה, פר אחד תעשה על המזבח עצמו, ואז תיקח את ה... שבנית כבר מקודם כשהמלאך הגיע, פר שני שהוא 7 שנים, אותו תיקח ותעשה עם האבנים ועם האשרה, תעשה מזבח חדש על המזבח הישן, ועליו תקריב את הפר השני, בעצי האשרה, ושמונה דברים הותרו בו בלילה, ותיקח את הפר הזה ותעשה את זה ותבנה את המזבח והכל תעשה להורות, אומר המלבין, כי השם הוא יבדם ממדיין. מה הכוונה כאן? השם הוא יבדם ממדיין. יש פה דבר שאבני מזבח, כן, בעניין שאבני מזבח של עבודה זרה היו לשם, והעצי האשרה לעצים והפר לעולה. יש פה מטרה, הקדוש ברוך הוא מצווה עליו במפורש, תיקח את מזבח עבודה זרה ועם האבנים שלו תקריב את הקורבן להשם, קח את עצי האשרה ואיתם עצמם תקריב עצים למזבח, ואת הפר עצמו שפותן לעבודה זרה 7 שנים, אותו עצמו תהפוך לקורבן להשם, להורות כי השם הוא יבדם ממדיין. יש פה נקודה שעם ישראל בדור הזה שהוא צלול כיין ואין בו כלום, שום מצווה, מרגישים אנחנו תמנו, עבדנו, כולנו עבדנו, אנחנו כאלה נמוכים, כאלה יהודים, אנחנו כל כך רחוקים מהקדושה, אנחנו כל כך משועבדים לטומאת מדיין, משוקעים בטומאה, אין לנו סיכוי, אין לנו סיכוי, הקדוש ברוך הוא אולי גאל והושיע והכל, אבל לא אותנו. גדעון שובר את התקרת זכוכית הזאת, גדעון מגיע לא רק עם זה שהקדוש ברוך הוא יכול לרחם עלינו, הוא מגיע עם טענה, ולמה באתנו, ויש השם עמנו, איך זה ייתכן? עם ישראל זה עם ישראל. עם ישראל גדולים, עם ישראל קדושים, עם ישראל צדיקים, עם ישראל צריכים שיקרה להם נס. ויש לה אפילו סוג של טיינה, ולא באסנו כל זויס, והיה כל נפלאותיו. והדבר הזה בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, טוב מאוד שמישהו מדבר את זה, טוב מאוד שמישהו מגלה לבני ישראל שלא משנה מה אתם ומי אתם ומה עשיתם וכמה חטאתם, עדיין אהובים לפניו יתברך, בין כך ובין כך קרויים בנים. אין, עם ישראל לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. יהודי אף פעם לא מגעיל את הקדוש ברוך הוא. יהודי אף פעם לא נמאס, שום כילוי שלו, שום רצון שלו, לעולם לא נמאס בעיני הקדוש ברוך הוא. לא מאסתים ולא גאלתים לחלו ישם, אני השם לא ישם ניסי, ואתם בני יעקב לא יחל ישם. זה אף פעם, זה לא קורה, זה לא ייתכן. ופה הוא אומר, תגלה את זה לעם ישראל, תיקח את עצי האשרה ואת המזבח ואת הפר הזה, ואותם תקריב לקורבן להשם, כי הקדוש ברוך הוא חפץ אפילו אם זה היה במצב הזה. סוד ירידת השכינה, לגלות אהבתו לעמו ישראל, לגלות אהבתו לעמו ישראל, כמו שאתה צריך לשון שציטטנו מכל מרמנדלוש קלובר, לגלות אהבתו לעמו ישראל. ולכן השכינה יורדת, אבל היא נמצאת בכל צרתם לא צר, ומלאך פניו הושיעם, הקדוש ברוך הוא עם ישראל בכל מצב, בכל מקום, איפה שהם יורדים הוא נמצא איתם, למענכם שולחתי בבלה, הקדוש ברוך הוא נמצא בסנה, איפה שיהודים נמצאים, שיהיה המקום הכי נמוך בעולם, הקדוש ברוך הוא איתם, עמם, אצלם, קרוב אליהם, זה אף פעם לא נפסק. את הדבר הזה מגלה גדעון דווקא בהוראה הזאת, כן, הוא אומר את זה, והקדוש ברוך הוא מחזיר לו את זה בעוצמה גדולה מאוד, כן, אפילו בעבודה זרה, אפילו באשרה, גם זה יכול היה להפוך לקורבן לשם. יביאו מתנה לקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, יביאו מתנות לקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא כל הגויים, מה הם יביאו? אומר לנו הפסוק בישעיהו, הפטרה של שבת ראש חודש, והביאו את כל אחריכם מכל הגויים מנחה להשם, בסוסים, ברכב, בפרדים, בצבים, בקרקרות, על הר קודשי ירושלים, והיו לי, אמר השם. ירצו להביא מתנה לקדוש ברוך הוא, יביאו מי? יהודי שלא ידע בכלל שהוא יהודי, כמו שהמפרשים אומרים שם, כמו שנשמע מהפסוקים בישעיהו, הוא לא ידע מכלום, אבל אין שמחה יותר גדולה לפני הקדוש ברוך הוא כשהילד הזה מגיע לו, שהוא לא ידע מה רוצים מהחיים שלו. והיו לי, אומר השם צבוקויס, ליום אשר אני אויסה. והיו לי, הם העם שלי, אותם הקדוש ברוך הוא ירומם ויקרב. אין יהודי שרחוק מהקדוש ברוך הוא ולא משנה מה הוא עושה. גם אם הוא יהיה 7 שנים פר לעבודה זרה. גם אם הוא יהיה כומר לעבודה זרה. לעיקר משפח הסגר. אחרי נמכר, גאולו תהיה אלוהי, אחד מי אחוב יגאולנו. אוי דוי דוי אוי ון דוי דוי יגאולנו, אוי סיגו יוד אוי ון יגאול. אדם שמוכר את עצמו לעבד, אדם שמכר את עצמו לעיקר משפח הסגר, להיות כומר לעבודה זרה. רשי מסביר, כמו קידוש דף חוב בייס, נכון? שהוא מכר את עצמו לעבוד לעבודה זרה. אז מה? יש לו גאולה. אחרי כן, גאולה תהיה לו. יש לו גאולה, ואם גואלי פעשו, כמו שכתוב בפיוט, גואלי פעשו, גואלי חי, והוא כלי וחי גואלי, וצור חבלי בעץ הרע. והוא כלי וחי גואלי. כל הגואלים בעולם הזה יכולים למות, אבל החי גואלי, אף פעם. ברוך השם אשר לא ישבית לך גואל היום. ואני ידעתי, אומר איו, ואני ידעתי גואלי חי. יש לנו גואל חי. בכל מצב, בכל מקום, גם אם זה פר 7 שנים לעבודה זרה, והצי אשרה, ומזבח הבעל, ואני ידעתי גואלי חי. הקדוש ברוך הוא יבוא ויגאל את עם ישראל גם משם, כי הקשר של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל הוא קשר בעצם, הוא לא דבר שניתן להסבר, הוא לא דבר שניתן להבנה, הוא קשר בעצם. כמו שהמהר"ל בנצח מדבר ומבואר בהרחבה גדולה מאוד בספרי רבותינו. ובמצב הזה, רק מה צריך לעורר את זה? גדעון מעורר את זה בטענה שלו, כיבוד אב, ואז הטענה שלו, ואז בטענה שלו, סיפור יציאת מצרים, כיבוד אב, שמעורר את הטענה שלו, ואז מגיעה הטענה, ובכוח הטענה, והקדוש ברוך הוא כבר אומר לו, בטח, בוא תעשה, תגלה לעם ישראל את הסוד, כמה זה גדול, תגלה להם את סוד ירידת השכינה, בשביל אהבת עמו ישראל. וכשמתגלה הדבר הזה, מגיע עכשיו, ויש פה גם דבר אחד, זה כל הזמן הולך ביחד, וזה דבר הזה כתוב גם באריזל, הרב כותב את זה בשאר הכוונות, דפנו נומד בייס, הוא כותב בהרחבה שיש מצבים שעם ישראל לא ראויים להעלות, לעלות בצורה נכונה כמו שצריך. אומר, מסירות נפש תמיד עולה. זאת אומרת, גם כשאין שום זכויות, כוח של מסירות נפש מהמקום הכי נמוך יכול להגיע למקומות הכי גבוהים. ולכן גם פה נדרש מגדעון שימסור נפשו לקדש שם שמיים ולהראות שאין ממש בעבודה זרה. שימסור נפשו לקדש שם שמיים. זאת אומרת, בגלל שמדובר על גילוי כזה, לא בכוח זכויות, זה חייב לבוא יחד עם מסירות נפש. שימסור נפשו לקדש שם שמיים. ולכן הוא צריך עכשיו לסכם את עצמו. אנשי העיר לא ישתקו על מה שהוא הולך לעשות. ויקח גדעון עשורו אנושים מי עבודוב, ויעס כאשר דיבר אלוב אדוינוי, ויהי כאשר יורי אס בייס אובי, ואס אנשי העיר מייעסויס יוימום ויעס לוילו. צריך 10 אנשים, דבר ראשון, למה הוא צריך להקריב פר אחד, אחר כך לבנות מזבח על המערכה, ואם הוא היה עושה לבד אז זה היה מתארך, לוקח זמן, אז עד היום, והוא פחד לעשות את זה ביום, לכן לקח 10 אנשים לעזור לו מהעבדיו שהוא שמח עליהם, ויעס כאשר דיבר אליו השם ועשה את זה, וכאשר ירא מלעשות יום ופחד לעשות את זה ביום, אז ויעס לילה, הוא עושה את זה בלילה. ואז מה קורה? וישכימו אנשי העיר בבויקר, והנה נוטץ מזבח הבעל, ואשרו אשר עולוב קוירוסו, ואיס הפור השני הועלו על המזבח הבנוי. אופה אופה, הם באים בבוקר אנשי העיר, ומה הם רואים? נוטץ מזבח הבעל. זאת אומרת, הם רואים מזבח מנוטץ, מנוטץ זה שבור, כי הוא חילל את המזבח ההוא. נכון שהוא לקח את החלקים ובנה מהם מזבח חדש, אבל הם רואים שאת המזבח הזה הוא שבר, ואת הפער הועלה, הם רואים, כאילו, עם האשרה, עם הפער, הכל הוא הועלה על המזבח הבנוי. זאת אומרת, המלבי ממש, בלי ספק, אנשי העיר הרסו את המזבח הבנוי. רק את המזבח התחתון הם לא יכלו להרוס, לכן זה נקרא מעוז, חזק, והשם קרא לו שלום, שהוא לא נשבר. ואנחנו חוזרים פה לסמליות של הפרטים. יש הריסה חיצונית, כן. בחיצוניות עם ישראל פגום, כן. אבל יש מזבח פנימי שקיים ולא נפגם, ועליו נאמר השם שלום. כי כן, יש פה באמת בעיות חיצוניות, יש פה יותר מדי אנשים שמאמינים בבעל וסוגדים לאשרה ומכינים פר, מפתמים אותו 7 שנים של ועידל ישראל מאוד, אין להם אוכל לאכול, אבל כסף בשביל הפר הזה של הבעל יש להם. וזה קורה כל כך הרבה שנים. אז איפה יש סיכוי לעם ישראל? זה הכל בחיצוניות, זה לא הפנים. כי תראה את המזבח, את מה הם פגמו, את מה הם שברו, את מה הם הרסו, את המזבח החיצוני הם הרסו, אבל מה עם המזבח הפנימי? הוא נשאר. כי אצל כל יהודי, החיצוני יכול להישבר, אבל הנקודה הפנימית, כמו שהספסמס מדבר עליה בלי סוף, הנקודה הפנימית תמיד קיימת, שמורה, תאורה, קדושה, מגן אברהם, היא שמורה במגן שהקדוש ברוך הוא מגן על אברהם, והנקודת אברהם הפנימית שיש אצל כל יהודי, נשארת קיימת לנצח. היא אף פעם לא נפגמת. לא כלום, שום דבר, נשאר נקי ושלם. ולכן גם פה, בעצם עושים את זה, ויאמרו איש אל רעהו, והם אומרים אחד לשני, מי עשה הדבר הזה? מי עשה את זה? וידרשו, ויבקשו, ויאמרו, זאת אומרת, בהתחלה הם לא ידעו, אבל וידרשו, והוסיפו, ויבקשו, וחיפשו. ויאמרו עד שנשמעה אמירה, גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. גדעון בן יואש עשה את זה, הוא עשה את הדבר הזה, הוא הרס את הפר, את המזבח של הבעל, הקריב את הפר ששבע שנים עבדו עליו להכין אותו לעבודה זרה, עם הצעה אשרה, הוא עשה את הדבר הזה. לא כתוב מי היו אומרים, ויאמרו נשמע הכל שגדעון עשה את זה. ואז ויאמרו אנשי העיר אל יואש עצייס בנך ויומויס, תוציא את הבן שלך, רוצים להרוג אותו, כי נוסץ אס מזבח הבעל וכי חורס אס או האשרו אשר עולוב, הוא קראת את האשרה, הוא נתץ את מזבח הבעל, רוצים להרוג אותו. ויאמר יואש לכל אשר עומדו עולוב, האתם תריבון לבעל, אם אתם תוישיעון אוי סוי אשר יוריב לו יומס עד הבויקר, אם אלוהים הוא יורב לו כי נוסצס מזבחו. אופה 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 אופה, אתם תולכים לריב בשביל הבעל? אתם תנקמו את הנקמה שלו? תושיעו נוטות, יריבו בשבילו, אשר יריב לו מי שיריב בשביל הבעל, עד הבוקר יומת. תמתינו עד הבוקר, אם אלוהים הוא, יריב, הוא בעצמו יריב נקום בשביל עצמו. למה? עכשיו, רש"י אומר, למה הוא דחה אותם? כדי שהוא יצליח לברוח בינתיים. שגדעון, אם הוא רוצה, גדעון יכול לברוח. המלבי מסביר את זה שהוא אומר להם ממה נפשך, הוא אומר משני הצדדים, מה יכול להיות? אם יש יכולת ביד הבעל לנקום על כבודו, רק שהוא לא רוצה לריב, אז מה, אתם תריבו לבעל? הבעל לא רוצה לריב, אז מה אתם רבים בשבילו? הוא לא רוצה, הוא שותק, הוא רוצה לקבל איסורים באהבה, מה אתם מתערבים? תנו לו, אתם תריבו לבעל, הוא לא רב בעצמו, רק מה, אתם רוצים לחושבים שהוא רוצה לריב, רק אין לו יכולת, אתם תושיעו אותו? מה, הוא לא יכול להושיע את עצמו, אתם צריכים להושיע אותו? האם ככה איש אשר יערב לו יומת עד הבוקר? הוא אומר למה? למה הוא חיכה כל הלילה והוא שתק? אם היה יכולת בידו, אם לבעל יש יכולת, היה צריך להמית את גדעון עד הבוקר. איך זה יכול להיות שגדעון עדיין חי? אז אין לו יכולת. מה תגידו? שהוא לא רוצה לריב? לא נראה לי, גם זה שקר. הוא אומר למה? אם אלוהים הוא יערב לו, כי נתץ את מזבחו. הוא בטח היה רב איתו ולא משותק על דבר כזה, זה ממש מעצבן. רק משהו, לא אלוהים, ואין לו כוח, ואין בו ממש, אז שתקו. איך מספרים שהיה פעם יהודי, שלא היה לו כסף, הוא הסתובב עם הרבה באמצע בלילה וזה, פתאום הוא רואה את הכנסייה, מלא זהב כסף, אז הוא נכנס פנימה, גונב, שם ישמור, לא שמותר, אבל גונב, ובורח החוצה, תוך כדי ביציאה החוצה, תופס אותו השומר. וואי, תופס אותו השומר, וזה, מה הוא יעשה? אומר לו, משהו חשוב, זה, מביאים אותו למשפט, ואומר, תשמעו, אני חייב להגיד לכם את האמת. אני יהודי, אבל הייתי במצב שכלכלי ממש ממש לא טוב. כלכלי ממש לא טוב, לא הייתה לי ברירה. אז הגעתי חשבתי, שמע, אם אלוקי היהודים לא עוזר לי, אני כל כך הרבה פעמים מבקש והוא לא נותן. אולי האלוקים שלכם יהיה יותר תועלתי. באתי אליו, נכנסתי, ניגשתי אליו, אמרתי, בוא, עומד שם הפסל של יושקר פונדרה, עומד שם ככה, ואני ניגשתי, התחננתי אליו, תעזור לי, אני כזה, פתאום הוא ככה, בוא הנה, הפסל, תחיל לזוז. אומר לי, בוא הנה, התקרבתי. הוא אומר לי, תשמע, אתה רואה את כל הזהב הזה פה? אני כל כך מרחם עליך, אתה יכול לקחת את זה. הוא לקחתי שקית והלכתי. מה הם יגידו עכשיו? לא נכון, אנחנו יודעים שהוא פסל והוא לא זז ולא שום דבר, עד שיהודי כבר אמר שזה כאילו אמיתי ודיבר איתו, אז אין להם מה להגיד. טוב, יש איזה המשך שלם לסיפור והכל, אבל אני לא יודע. אבל בכל אופן, יש דבר, הדבר הזה נקרא, רמי שפירה אמר את זה פעם, שזה נקרא, לגלות את השקר שבשקר. זאת אומרת, האלילים של תרח היו שקר, אבל כשאברהם אבינו נותן ביד אחד מהם פטיש, ואומר, הם רבו על האוכל, ואז האבא אחד הגדול שהרג את כולם, תרח בעצמו יודע שזה שקר. למה הוא יודע שזה שקר? כי הוא יודע שהאלילים האלה הם שקר. זה נקרא לגלות את השקר שבשקר. בן אדם יכול לחיות עם שקר, שהוא איכשהו מכסה את השקר הזה, והוא לא מודע לשקר. ופה מגלים את השקר שבשקר. פה בעצם זה גם מה שקורה בדבר הזה, הוא אומר להם, רגע. אם הוא שותק, הוא שותק. הוא לא שותק. אז קנימה, מה אתם רבים בשבילו? מה, הוא לא יכול לעזור לעצמו? זה לגלות את השקר שבשקר. ויקרא לו ביום ההוא ירובעל. לימויר, קוראים לו ביום ההוא, נותנים לו שם, ירובעל. בשביל שידעו שהבעל הבל ושטות, קרא לו בשם הזה, שזה משום ירובעל, רב עם הבעל. לימור, כן? ירב בוי הבעל כי נוסצס מזבחוי, אז הבעל יריב איתו. ופה התקיים גם הכוונה של הקדוש ברוך הוא בדבר הזה, להרחיק אותם, המעשה הזה, הרחיק אותם מהעבודה הזרה. וזה הכנה לתשועה הגדולה, אי אפשר שיושיעו אותם כשהם עדיין מאמינים בבעל. ופה היה דבר שניקה את עם ישראל מהאמונה השקרית והשטותית בבעל. טוב. וכל מדיון ועמולק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל. ואז מתקבצים כל מדיון, והפעם הביאו תקבורת, את מי? חברים שלנו שכבר הימים, מדיון ועמולק. עמולק, פתאום מצאו גם להם כתובת להגיע עכשיו, ובני קדם, גם בני קדם הם כולם מצטרפים ובאים, נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל, הם באים וחונים שם. ורוח אדוני לובשור אז גדעון, ויסקע בשויפור, ויזועק אבי עזר אחרוב. גדעון מרגיש שעוטף אותו משמיים רוח השם, רוח גבורה מלפני השם, כמו שהרמב"ם במוירה אמר, הוא מביא את זה, שמדרגה ראשונה מהנבואה שרוח האלוקים תחול על איש אחד להציל הגוי כולוי, והיתקע בשופר שהתקבצו כולם למלחמה, ויזעק מי הגיע? אבי עזר. מי זה אבי עזר? עופרת אבי העזרי, העיר שלו כולם. זאת אומרת, מה שקרה שם כבר היה, איך הוא אומר? הנה על פי הדל בן מנשה ואנוכי, כן, אני הכי פחות חשוב מכל בית אבי, אבל בפועל גם בית אביו באים וגם כל העיר שלו באים, כולם באים אחריו. ומלאכים שולח בכל מנשה ויזועק גם הוא אחרוב. וכל מנשה כבר באים אחריו, ולא רק כל השבט שלו, של מנשה, אלא הוא מלאכים שולח באושר ובזבולון ובנפתולי ויעלו לקרוסום. מה זה ויעלו לקרוסום? הם עולים לקראתם, הם באים מעצמם, כולם מתקבצים, 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 מכל המקומות. מתקבל השבטים שגרים באזור, כולם באים. ואז גדעון, לפני שהוא יוצא למלחמה, לפני שהוא בפועל יוצא למלחמה, הוא רוצה לעשות מבחן. עכשיו, את המבחן הזה שהוא עושה, זה לא בשביל לדעת אם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. את זה אסור לעשות. זה מיעוט אמונה לבדוק אם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. כמו שפירש רב סעדיה גאון. רק מה, הוא רואה שהדור ההוא, עם ישראל באותו זמן לא ראויים לישוע. אומר, העיר שלו, אנשים של העיר שלו, של עופרת אבי העזרי, הם עזבו את הבעל. אבל מה עם כל שאר השבטים? עדיין משתחווים לבעל. כמו שאתה רואה גם בהמשך, כשהוא עומד שם ובודק אותם ליד המים, הם כולם משתחווים למים. כן? זה דבר שהיה נדיר אז באותו זמן שלא יהיו קוראים לבעל ומשתחווים לו, היה דבר נדיר, כולם קוראים לבעל. ולכן הוא אומר, ריבונו של עולם, עם ישראל לא צדיקים. יש כמה אנשים בודדים, לא הייתי אומר צדיקים גדולים, אבל עזבו את האמונה בבעל, עזבו את האמונה בעבודה זרה. האם זה יספיק? הזכות הקטנה הזאת תספיק לישועה? האם מספיק שיש כמה יהודים צדיקים בודדים בשביל להביא ישועה לכל עם ישראל בזכותם? אז פה הוא רוצה לבקש אות, ריבונו שלום, תראה לי שאפילו זכות אחת של יהודי אחד יכולה להספיק להציל את כל עם ישראל. אומר, הוא מבקש שתי אותות, שתי סימנים. למה? כי תמיד מופת ואות, אתה צריך לעשות דאבל טסט, כן? לעשות בדיקה כפולה משתי הצדדים, ולפי זה אתה יכול לראות את זה. אז דבר ראשון הוא מבקש שיהיה טל, כן? אבל הטל יורד כל לילה טל. עכשיו, הטל הזה שירד על הארץ, שבדרך כלל הוא מתקיים עד זמן מסוים, שהוא יישאר זמן יותר ארוך. זה נס שהוא די טבעי, כי כל לילה בעיקרון יש כמות אחרת של טל. אז הוא מבקש שבלילה הזה יהיה יותר טל, והטל הזה יהיה על הגיזה. על הגיזה, זה בעצם גיזה צמר, שנמצאת על הרצפה בשדה, אותה שדה שאליו שם מתגלה עליו המלאך, ושם הוא שם את גיזת הצמר, שבגורן, כן, הוא זורה את החיטים שם, במקום ההוא, שיהיה בגורן, והוא שם את זה שם בשביל להראות אם יורד טל. אחר כך, צד שני, הוא גם בודק להפך, שהגיזה בעצם בדרך כלל היא ספוגית, נכון? אז אמור להיספק בטל. ופה הוא אומר, אני מבקש שיהיה מצב שלא יהיה בטל בכלל, שזה כבר דבר שהוא נס. הוא דבר שהוא לא טבעי. הדבר הראשון שיהיה הרבה טל על הגיזה, זה לא נס. זה דבר טבעי, אבל זה דבר שמראה. אז הוא מבקש גם לצד השני שהוא לא טבעי, כמו שכותב בלקיידה, וייזר את הגיזה, שעיקר מופת שהתקיים בטל אחר כך, המשכת הטל בתחילתו ובטבע הגיזה, מופת השני, והיא חורב אל הגיזה, שיהיה יבש, שיהיה מיובש הגיזה לגמרי, שזה היה מופת שהיה יבש לגמרי, למרות של גיזה צמר ספוגית, אמורה לספוג מים, טל היא לא תספוג את זה. טוב, את זה הוא בעצם מסתפק, האם הזכות של השתיים באים להוכיח נקודה אחת, של האם הזכות היחיד תושיע את הרבים, האם זכות הקטן שלו יועיל להושיע את כל עם ישראל, למרות שהם עובדי עבודה זרה. ואז הוא אומר, אומר גדעון, ויאמר גדעון אל האלוהים אם יש חו, מוישיע ביודי אס ישראל כאשר דיברתו. אם אתה מושיע בידי, הכוונה בגללי, בזכותי, את כל עם ישראל כאשר דיברתו, הנה אנוכי מציג אס גיזס הצמר בגורן, בגורן, שם התגלה עליו המלאך, שם הוא מציב את גיזת הצמר, את הגוש צמר הזה בגורן, והוא מנסה בטל לראות, הטל הרי, יש שפע שיורד מלמעלה? יופי, האם השפע הזה שיורד מלמעלה, היה כטל לישראל, שראשי נמלט טל, כן? הטל הזה שיורד מלמעלה, שפע שיורד מלמעלה, טל לדבלויכה, יורד שפע מלמעלה הטל, האם זה יהיה על הגיזה לבדה, רק הגיזה עצמה ראויה לטל, ועל כל האורץ חוירב, יבש, ויודעתי כי סוישיע ביודי, אני ידע שתושיע בגללי אס ישראל כאשר דיברתו, ויהי חן וישכם ממחרוס ויוזר אס הגיזו. ואז הוא קם, למעשה חזל אומרים שלא היה יבש לגמרי, לא כתוב שהיה חורב, למה? כמו בתיימיס דופקים לבית בייס, כי ברית קרוטה לטל שהוא לא נעצר לעולם, והמופת היה רק הרבה מאוד טל בגיזה. עכשיו זה בעצם גם מה שהוא התכוון, כן? שיחסית למה שיש בגיזה זה יהיה חורב, מזמן זה נחשב יבש. זה קרוב לטבע, כן? ריבוי טל ותוספת טל, והשם הבטיח לו שתי דברים, שהוא יושיע את העם בידו, ושהוא יושיע אותם בידו לבד, בלי עם גדול, כאיש אחד, בדרך נס. ועל הפרט הזה הוא מבקש עוד נס, ולכן הוא אומר, והיום את טל מן הגיזו מלוי הסייף אל מוים, הוא רואה טל מהגיזה מלו הסף אל מים, כמות אדירה של טל. והיום אמר גדעון אל האלוהים עליך רפכו בי ואדברו אך הפוען אנסנו רק הפעם בגיזו יהינו חוירה ולגיזו לבדו ועל כל האורץ יהיה טול. פה הוא מבקש הפוך, שהגיזה תהיה יבשה, הצמר יהיה יבש וכל הארץ תהיה מלאה בטל, וזה באנסנו עוד הפעם, זה ניסיון. זאת אומרת, הוא רוצה דרגה יותר גדולה ממה שהיה מקודם. לשון, להעלות נס, להניף נס. הוא רוצה דרגה גבוהה יותר, של משהו פחות טבעי, שיהיה חורב אל הגיזה לבדה, וזה בעצם מרמז שהנס שיהיה פה יהיה גם נס לא טבעי. זה שהקדוש ברוך הוא יעשה נס לכל עם ישראל בזכותי, קיבלתי. אבל האם גם נס לא טבעי הקדוש ברוך הוא יעשה לכל עם ישראל בזכותי? והתשובה היא... ויעש אלוהים כן בלילה ההוא, ויהי חוירה ולגיזו לבדו, ועל כל האורץ הויוטול. ופה כתוב ויעש אלוקים כן, בראשון כתוב ויהי כן. ראיכם, כי זה לא היה כזה נס גלוי, זה הדבר שהיה לו קשר לטבע. אבל פה זה ויעש אלוקים כן בלילה ההוא, ויחורב אל הגיזה לבדה, ועל כל הארץ יהיה טל, וזה מרמז, כן, בנמשל. בהתחלה הוא מנצח את מחנה מניין לבדו, ואחר כך ויצעק כל איש ישראל וירדפו. הם ניצחו לבסוף בלעדם. ומה יכולתי לעשות את כוכם? אנחנו אומרים להם שם, אני הלבד יכולתי לעשות משהו, וזה מורה המשל השני, שלמרות שהיה חורב על הגיזה, שכוח גדעון לא הספיק לגמור את הניצחון, היה טל על הארץ. אז החלק הראשון זה שגדעון עושה לבד, ועם ישראל מצטרף אליו. ואחר כך עם ישראל מצטרף וגדעון פורש. וזה בעצם שתי חלקים שיש פה בנס הזה, ובעזרת השם כמו שיבואר בהמשך.